אני גם מדבר עם הרב בן ישי, כמו שפעם שעברה סידרתי. טוב, אנחנו היינו לקראת סיום המספד בירושלים, אז היום ננסה לסיים ואולי טיפה אפילו להתקדם. אז בואו נחזור בעמוד 86, שורה חמישית מהסוף, רביעית חמישית, והנה. והנה תכלית בחירת מלכות בדוד. שורה רביעית מהסוף. והנה תכלית בחירת מלכות בדוד היה שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד. ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, כי אם עוזרים זה לזה. כיצד כל כוח, כיצד יוסף יעזור ליהודה ויהודה יעזור ליוסף? כלומר, מצד אחד, קיבוץ הגבורה החומרית וכל התלוי בה, לתוקף עם וממלכה גדולה ואדירה רבתי בגויים, שהגבורה החומרית הזאת היא לא באה לידי ביטוי רק בממד המעשי, הפיזי, הטכני, כלומר, יוסף המשביר לצרכן, אלא, כלומר, לא רק כלכלה חזקה או פוליטיקה חזקה או צבא חזק וכו', אלא אישיות כזאת, שהיא אישיות גיבורה, כמו שדיברנו, מי שזוכר באותה איגרת קוף מבב, שאותם הנפשות, הבונות את הארץ, הן נפשות שלא מסוגלות לסבול את, 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 את קיבוץ הנפש, את קיבוץ האישיות, קיבוץ מלשון מקובץ. כי אותם הנפשות הן נפשות רחבות, מלאי אומץ, מלאי גבורה, מלאי חדוות חיים, וכולי על זה הדרך. גבורה, לכן אני אומר עוד פעם, גבורה קודם כל בממד הנפשי. יוסף זה השבט שהוא בחינת גיבור. לא רק גיבור כי הוא כובש את יצרו, אלא הוא גיבור הכוונה במובן הזה שהוא נותן את כוחות, הוא נותן את הוא מאפשר לכל כוחות החיים שלו להופיע. זה הכוונה גיבור הכובש את יצרו. שכל כוח יצירה שקיים בו, הוא מגלה את ערכו, המדויק, זה הכוונה. ואותה הגבורה הנפשית, אותה הגבורה הפנימית, נקרא לה, הגבורה הזאת היא תתבטא בכל הביטויים החיצוניים. אם מדובר ברמה של עם, כמו שכאן הרב אומר, תוקף עם וממלכה גדולה, ואדירה רבתי בגויים. לא למדנו את זה ביום העצמאות, אבל הרב ציודה אומר, במאמר שהזכיר הרב ביגון בתפילה, שהנס הגדול שקרה באי בייר, הוא בעצם יסוד אחד שהתפרט לשניים. העוז העצמי, מה שתוספות שם קורה בגמרא, רוח, גבורה ודעת. כלומר, נכנסה בנפש הישראלית אחרי 2000 שנות גלות, או יותר נכון, יצא אל הפועל בנפש הישראלית אחרי 2000 שנות גלות, אותה רוח של גבורה, אותה אישיות גיבורה, שהיא באה לידי ביטוי בשני מסלולים. במסלול המדיני, הפוליטי, דרך אותה ההנהגה שעמדה במוזיאון תל אביב, דרך הפה של בן גוריון, שהצעיר קבל עם ועולם, קמה וגם ניצבה במדינת ישראל, למרות כל המחלוקת הקשה שהייתה מבחוץ ומבפנים, וכל ההשלכות החמורות, שהיו ידועות מראש כתוצאה מההכרזה הזאת. ומצד שני, המסלול השני שבה התגלתה הגבורה הפנימית הזאת, אומר שם הרב ציודה, היא אצל הלוחמים, אצל מפקדי הצבא והלוחמים בשדה הקרב. אותה הגבורה של ההנהגה המדינית, מה שקורה שם אנשי ציבוריותנו, היא אחד הוא, או אחד היא, או אחת היא, עם הגבורה של לוחמנו, גיבורנו לכל פלגותיהם, כפי שכותב שם. ואותה הגבורה שהתגלתה בשני המסלולים האלה, במסלול המדיני, ובמסלול הצבאי, הגבורה הזאת היא בעצם אותה הגבורה שהקדוש ברוך הוא הפיח בנו באותו יום אי בייר. ולכן התכונה של אי בייר, או האופי, למה נקבעה החגיגה, או למה נקבע היום הזה דווקא יום אי בייר, שר כל בו התחילה מלחמה, ושר הכל מה קרה, הכרזנו על הקמת המדינה, אלא הגבורה הפנימית, הגבורה הנפשית, על זה החגיגה, על זה הלל. ואת הגבורה הזאת הפיח בנו, כן, כמו שכשם כותב הרב, קורא דורותינו מראש, אלוקי אבותינו וכו'. והגבורה הזאת התלבשה בשני המסלולים שלה, בשני הלבושים. במסלול המדיני הציבורי בהכרזה על הקמת המדינה, ובציבור שהיה כתוצאה מזה, ובצד, ובהנהגה הצבאית, ואחר כך והלוחמים כולם, שהם בעצם היו הביטוי של ההכרזה המדינית. ולכן, מצד אחד, קיבוץ הגבורה החומרית וכל התלוי בה, כלומר, הגבורה החומרית בנפש, וממילא הביטויים שלה בחיי המעשה ממש, לתוקף עם וממלכה גדולה ואדירה רחבתי בגויים, אם, מצד שני, אם העילוי הרוחני היותר מרום וקדוש, עם אותה נקיות רוחנית, עם אותה טהרה רוחנית, עם אותו גודל רוחני, שהוא בחינת דוד, אז אני אשתמש אולי בביטוי שמופיע בספר, בספר אורות, בכל מיני פריאציות, אבל משהו מן הדבר הבא. גבורתנו תתעדן, אם אפשר לומר, ורוחניותנו תתאמץ. כך מן הדבר הזה כותב הרב. כלומר, הגבורה החומרית שיש לה, שמקורה הוא בנפש, והביטויים שלהם במעשים החיצוניים, הגבורה הזאת צריכה לקבל את העדינות, עדינות, ואת את האצילות, את השמיימיות הרוחנית של יהודה, כלומר, אותה הגבורה של יוסף תקבל את העדינות של דוד, של יהודה, וכן לצד השני, אותה הרוחניות, אותה המופשטות, אותה הישראליות המייחדת אותנו, היא צריכה לקבל עוז, היא צריכה לקבל אומץ, היא צריכה לקבל כוח נפשי, ומעל גם כוח מעשי. זאת הייתה התוכנית המקורית של ריבונו של עולם. ששני הכוחות, והנה תכלית בחירת מלכות בדוד היה, שיהיו שני הכוחות נכללים כאחד, עץ אפרים ועץ יהודה התאחדו זה עם זה. ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, כי אם עוזרים זה לזה. קיבוץ הגבורה החומרית וכל התלוי בה, את תוקף עם וממלכה גדולה ואדירה רבתי בגויים, הצד של יוסף, עם העילוי הרוחני היותר מרום וקדוש, הצד של יהודה. ועל ידי קיבוץ שני הכוחות יחדיו, היו שניהם מתעלים. הנה הביטוי שהזכרנו מקודם. הכוח החומרי היה מתעדן ומתקדש. הכוח החומרי זה לא רק באומן של הפוליטיקה, אלא הגבורה הנפשית שהופיעה ברמה המעשית, כמו בפוליטיקה, כפוליטיקה. אותו הכוח החומרי הטבוע בנפש הישראלית, היה מקבל את העידון שלו ואת הקדושה שלו. מצד קרבתו אל הקדושה המיוחדת לישראל, ומצד שני, והכוח הרוחני היה מתחזק ומתאמץ בכוח חיים מלא ואדיר, כדי לגלות עודו ותפארתו על ישראל. עד שקרני עודו היו מהירים גם כן על העולם כולו, על כל כוחות החיים האנושיים, ומלא על כל העולם כולו. אתה יודע מה, בוא נלך למקום אחר, למקום נקודתי אומנם. מה זה הביטוי הזה חזק ואמץ? פגשנו לא מעט פעמים בתנ"ך, בפרט אנחנו שמים לב זה בפרק א' בספר יהושע, שיהושע ככה מקבל ברכת הדרך, חזק ואמץ, חזק ואמץ, חזק ואמץ, שלוש פעמים חזק ואמץ. מה זה חזק ואמץ? אז אומר המלבי, מה ההבדל בין חוזק לבין אומץ? למה צריך לומר פעמיים, גם חזק וגם אמץ? אומר המלבי, הגדרה, חזק זה חוזק גופני. אמץ זה אומץ נפשי. אני אומר את זה במילים של המלבים. אומץ זה התמדה של החוזק. הרבה פעמים אדם יש לו התעוררות של חוזק. פתאום איזושהי, לאו דווקא לא במובן הפיזי, כלומר הורדת שרירים. לא בעניין הזה אנחנו מדברים בכלל. הורדת ידיים. אלא פתאום יש לו איזושהי התלהבות כזאת למשהו. זה נקרא חוזק. פתאום הוא מתעורר למשהו ויש לו אנרגיות לעשות את זה. זה נקרא חוזק. אומר המלבים, אבל לא מספיק חוזק. כי כמו שהנר הזה פתאום יתלהב, הוא יכול גם לדאוך. לכן צריך גם אומץ. מה זה אומץ? אומץ זאת התמדת החוזק. התמדה, רציפות, קביעות, המשכיות. לכן יהושע בן נון, אם אפשר לומר, מתברך בחזק ואמץ.
לא בעיפות החומר.
לא עיפות החומר, אבל לא עיפות הנפש. הוא אומר לעיפות החומר. כלומר, מה זה גבורה? גבורה זה לא רק חוזק הגוף. גבורה זה בעיקר אומץ הנפש. אותו אומץ נפש מתגלה בחוזק הגוף. זה מה שהתכוונתי לומר מקודם. אז יוסף הוא הבחינה הזאת. ולכן כל השנים שהוא חי במצרים, ראינו את זה בכל המצבים שהוא היה. יוסף הצדיק, רק הוא נקרא צדיק. כל אדם מאיתנו, כל אחד מאיתנו יש בו שתי הבחינות האלה. של יוסף ויהודה. ובעם ישראל, באומה בכלל, יש את שתי הבחינות האלה. וכמובן שהכוח היוספי, הוא קיבל את, את הכוח הזה בצורה יותר מרוכזת, והכוח היהודאי נקרא לו, הוא קיבל את הכוח שלו בצורה מרוכזת, כנקודת מוקד. אבל המגמה שבאמת שני הכוחות האלה התאחדו, כלומר, האומץ הנפשי שמתבטא בחוזק הגופני, התעדן, אפילו הייתי אומר את זה אולי ברמה של אנושים מול אלוהי, למרות שזה לא מדויק, כי אמרנו שיוסף זה לא רק הצד הנפשי, והגופני, כלומר, זה לא רק הצד האנושי, ויהודה זה הצד האלוקי, זה לא נכון. אלא יוסף בישראל כבר הוכן אם אפשר לומר, להכיל עד לב את יהודה. כמו שהזכרנו, שביוסף יש שתי הבחינות. יש מצד אחד השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, ומצד שני שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות שישראל מצוינים בהן. יש שתי הבחינות. אז ביוסף כבר נמצאת ההכנה לקבל את יהודה. אבל באופן מסוים, יוסף הוא הכוח של, אפשר לומר, של הממד האנושי שיש בנו, שהוא האומץ הנפשי ומתוך כך החוזק הגופני, שצריך לקבל לקרבו, או צריך, אם אפשר לומר, להמשיך בקרבו, יותר נכון, את הערך האלוקי של יהודה, המייחד את יהודה. ויהודה להפך, יהודה שהוא הצד היותר נשמתי, הצד היותר רוחני, הוא צריך לקבל לקרבו את הגוף ואת הנפש של יוסף. ולכן באמת שני המשיחים האלה התאחדו. זה בדיוק החידוש הגדול, שדווקא המשיח בן דוד הוא יהודה, ודווקא הצד של המלכות בישראל נקרא יהודה, כי המלכות בישראל היא צומחת, היא מחברת את יוסף עם יהודה. כמו שאמרנו הרבה פעמים כבר פה בפסקה הזאת, זה לא שנגמור את יוסף ונתחיל את יהודה. זה לא שיגמר משיח בן יוסף ויתחיל משיח בן דוד. היום בשנים האחרונות, יש הרבה אנשים שואלים, מנסים להיות המזכירה, והם שואלים, תגיד, סיימנו את השלב של משיח בן יוסף? עכשיו זה השלב של משיח בן דוד. הרי היה גירוש גוש קטיף ומעשה עמונה. סיימנו משיח בן יוסף, עכשיו משיח בן דוד. אנחנו מצפים כי יכול להיות איזשהו מרות שליחים, משיח בן יוסף מוסר את המקל למשיח בן דוד, והולך לנוח. זה לא מה שהנביא אומר. הנביא אומר שמשיח בן דוד יכלול בקרבו את משיח בן יוסף ויהפך לאחד. הקדוש ברוך הוא ייקח את עץ אפרים ואת עץ יהודה ויהפוך אותם לעץ אחד. זה הנקודה. זה לא שסיימנו את משיח בן יוסף ועכשיו הגענו למשיח בן דוד. משיח בן יוסף הוא יבנה את הצד היוספי, בצד החומרי, ויש בו כבר את הכן, את ההכנה, את התשתית, את הבסיס, לצד היהודה, היא להיות עם קדוש לשם לוקי ישראל, ואז שהגיע משיח בן דוד, הוא בעצם יכלול בקרבו, הוא ינפח בתוך ההכנה היוספית את הצד הדודי, את הצד היהודאי, ואז מלא משיח בן דוד יכלול את שניהם. זה לא שיש כאן שני כוחות שהם נפרדים, וזאת הייתה, עוד כמה דקות אבישם אפשר, וזאת הייתה התוכנית המקורית של ריבונו של עולם. שלא תהיה שום סתירה, שלא יהיו שום מאבקים, הפוך בדיוק. אמנם, בואו נתקדם טיפה, אבונותינו איתו, שנתחלקה מלכות בדוד, בימי ירובעם ונבואת אחיה השילוני וכו', וכל אחד מהכוחות השניים שהיו ראויים להתאחד דווקא, התחיל להתפתח בפני עצמו. פתאום יוסף נתפס רק לצד היוספי התחתיתי שבו, ולא לצד היוספי שהוא ההכנה לצד היהודאי שבו, והוא תופס את עצמו רק בממד של החוזק הגופני והאומץ הנפשי, ולא רואה בקרבו את התשתית הפנימית שנמצאת בו כבר, לצד הקודשי הישראלי המיוחד שלנו. והוא לא קולט שגם הצד היוספי שבו, כלומר גם הצד היוספי החומרי שבו, גם הוא יוספי אחר כמו שדיברנו. והצד היהודאי בדיוק הפוך. הוא רואה באיזה מין חזון רוחני מופשט שמתנתק מכל החוזק והתוקף והאומץ הגופני והנפשי. והוא לא רואה בכלל את יוסף כהכנה אליו, כחלק ממנו. ואז התחיל כל כוח להתפתח בפני עצמו, כאילו דבר אינו עם משנהו. ומזה יצא מה שיצא, להפסד כללי לשני העניינים באבותינו הרבים. כלומר, הכוח הגופני שהיה אמור לקבל את התוכן הפנימי, איבד את התוכן הפנימי, וממילא גם האומץ הגופני הזה, גם הוא הולך ומתקלה, כי מה נותן את הכוח האמיתי לאומץ הגופני? הכוח הרוחני, ברור. הנה, זה בדיוק התקופה שבה אנחנו חיים. שרואים מה קורה כשמשיח בן יוסף לא מבין שמה שמניע אותו בתשתיתו, בבסיסו, ביסודו, זה בעצם משיח בן דוד. הוא לא מבין את זה. אז מה קורה למשיח בן יוסף? מתחיל לאבד את עצמו לדעת. מתחיל להרוס את עצמו. זה מתחיל לקרוס. וזה לא מוגזם, כמו שהזכרנו כבר מה שרב קוק כותב על משיח בן יוסף, שאם הוא לא יבין שהוא בעצם, שמונחת בו התשתית למשיח בן דוד, והוא צריך להתאחד משיח בן דוד, אז הוא יהיה כמפלצת שקמה על עצמה להרוס את עצמה. כך מתבטא הרב. אז הכוח היוספי הזה, שלא מבין בעצם את כל עניינו, את כל כוחו, מאיפה יונק הכוח הזה, הוא הולך ומתפרק חס ושלום. והכוח של יהודה, שאמור להיות ניזון מהכוח של יוסף כמשלים אותו, גם הוא נהפך לאיזה מין כוח מקובץ, כוח מצומצם, כוח חלש. סליחה שאני מתבטא עכשיו בחריפות נוראה. שמעתי אתמול בלילה, וסדרתי מהר את הרדיו, ואיזשהו תדר, לא ננקוב את שמו, שסיפרו בגאון ובגאווה על זה שאתמול, ביום העצמאות, היו מקומות רבים בארץ, וחז ושלום מזלזל בזה, כי הוא זה חז ושלום, שהיו כינוסים של מאות אנשים בבתי מדרש ובבתי כנסת. ומאות אנשים באו ביום העצמאות ללמוד תורה, ושם חיזקו את לימוד התורה, ואת הקביעות של כל אחד בתורה, ואת החשיבות שכל אחד יקבע תורה, כדי שיקבע לעצמו קביעות בתורה, כדי שהוא עצמו יהיה אדם יותר דתי. זה חשוב מאוד, אף אחד לא יגיד לנו שזה לא חשוב. אף אחד לא יגיד שאנחנו אומרים שזה לא חשוב. חשוב ביותר. אבל המנגינה שממנה זה נובע, אני אומר את זה בצורה קיצונית, זה בוא תהיה אדם קטן, פרטי, חומרי, כלומר רוחני חומרי. אדם קטן שתופס את הרוחניות כאיזה מין רוחניות כזאת שנגמרת בבית הכנסת בבר בירב דחד יומה, ואתה באופן פרטי. ברור שאולי זה הרבה יותר טוב מאשר ללכת למנגל עם כלל ישראל בגן סאקר, או בגני יהושע עם 200 אלף איש שקיבלו ארתיק בחינה. יכול להיות. ברור זה הרבה יותר טוב. לא יכול להיות. זה הרבה יותר טוב. אבל לא יכול להיות שזה יתפס בצורה כל כך פרטנית, חלשה, חלקית, חסרה. כאילו הופעת השם בעולם היא נגמרת בבית המדרש ובבית הכנסת. זה הגלות בהתגלמותה. סגרתי את הרדיו, אולי אתם מסוגל לשמוע את זה. וכולם משפחים מפארים ומעללים. אז מה, זה עדיף מהמנגל ודאי. ברור. אבל להגיד שזה עניינו, עיקר עניינו ובעניינו, של היום שנקרא יום העצמאות, זה עיקר עניינו של עם ישראל, זה עיקר מגמתנו בעולם, לברוח מהמנגל אל בית המדרש? לא, המגמה זה להיות בבית המדרש ולגלות את זה בכל מרחבי החיים. נכון, שמי שלא יודע לעשות את זה צריך להיכנס אולי דווקא ביום העצמאות לבית המדרש, לא אמרנו שלא. אבל שהמנגינה שתהיה משודרת שם, היא שזה לא נגמר בבית מדרש. זה המנוע שמניע את הכל, זה היסוד שממנו נובע הכל. וזה גם צריך להילמד באותו יום בבית המדרש. ולא בוא תקווה, יתאים לתורה כדי שהחיים שלך קצת ישתפרו, מבחינה משפחתית או כלכלית. ואולי אפילו יהיה לך איזה נתח לעולם הבא. זה לחוסר הבנה של כל העניין. הנה, זה פשוט התגשמות של המשפט הזה. ומזה יצא מה שיצא להפסד כללי לשני העניינים, במונותינו הרבים. אפרים שנוסד על ידי ירובעם, צד של משיח בן יוסף, פנה לגמרי מהקדושה העליונה המיוחדת לישראל, שזה בא לידי ביטוי באיזה במה, עם כל מיני אומנים במרכאות, כפולות ומכופלות. ואנשים שמוכרים כפיים עם פטיש פלסטיק על הראש. הלוואי שזה המצחיק. עד מידת חס ושלום להבדיל אלף אלפי הבדלות, עד מידת אפרים בעמים מו יתבולל. ומצד שני, ויהודה בחסור לו הצד המעודדו, אולי המעוררו, וחומריותו, היה צריך להשלמה רוחנית גדולה ואדירה, שתתגלה רוחניות עליונה, קדושה אמיתית, קדושת ארץ ישראל, שתספיק להמציא לו גם כן את הצד החסר החומרי, שהיא תצליח להכיל את עצמה גם בממדים האלה. וכיוון שלא עלה למעלה זו, נתבזבז הכוח הרוחני גם כן. ואז פתאום מופיעה איזו רוחניות מקובצת, רוחניות מדולדלת, רוחניות רפויה וחלשה. עד שלא יחזיק מעמד, זה כמו שאומר הנביא, וקשל גם יהודה עמם. על כן, עומד בכל משך זמן הגלות, המצב הכללי של האומה, בדרך ניגודי של אלה שני הכוחות. כאילו חס ושלום, כאילו כל כוח הוא אויב של הכוח השני. כביכול, ראו לי, זה בא לידי ביטוי בצורה חריפה ותקיפה, תרם הקמת המדינה, בכל המהלך הציוני שהיה תרם הקמת המדינה. איזה ויכוחים, איזה מאבקים, וואי וואי, איזה מאבקים היו. עד היום לא גמרנו עם זה, אבל אז היה חריף מאוד. היו כאלה שאמרו, מי שמצטרף למהלך הציוני, זה על גבול ההתבוללות. מאור יכול לספר לנו, לפני 3 שבועות, היה ברוסיה. יכול לספר לנו, אני אצטט אותך מקוצר הזמן, פגש שם כל מיני יהודים יקרים. יקרים וקרים, תרתי משמע. ושהם, איך הגדיר לי את זה מאור? הם רואים בנו חס ושלום, אלף אלפי הבדלות, להבדיל. הם רואים בנו איזה מין ברית חדשה. פתאום כאילו בנינו איזה דת חדשה, דת הציונות. ובפרט אותה הנהגה שאמרה את הביטוי הבא, תרגום, סליחה, ציטוט, הציונות אין לה דבר עם הדת, סוף ציטוט. נו, אז זה ודאי שמי שמצטרף למהלך הציוני. אין לה דבר, אין לו דבר עם הדת.
זה אמרה שיצא מישיבות משם.
ודאי, ודאי. מה? לא, זה מעניין מאוד. זה לא רק שזה יצא, זה לא יצא מישיבות, זה יצא ממנהיגות הציונות. סליחה, לא הקשבתי מה שאמרת. זה לא יצא מהישיבות, המשפט יצא מהמנהיגות הציונית, שהציונות אין לה דבר עם הדת. אז כל מי ששותף למהלך הזה, אין לו דבר עם הדת. זה צד אחד. זה צד אחד. ולכן באמת אנחנו נמצאים באיזושהי מציאות, והצד השני כמובן אומר, כל אחד אומר, הציונות אין לו דבר עם הדת. זה נשאר בציונות, זה נשאר בדת. הפרדת כוחות. נורא. על כן, עומד במשך כל זמן, בכל משך זמן הגלות המצב הכללי של האומה, בדרך ניגודי של אלה שני הכוחות. לכן הרב נדרש לכתוב מספד על הרצל. צריך להבין את ההקשר, מספד על הרצל. זה ההקשר. הרצל לא רק כאדם, הרצל כמשל, הרצל כסימן דרך, הרצל כרעיון, הרצל ככיוון גאולה. זה לא על פלוני אלמוני הרצל. זה הרבה יותר מקיף. זה על הבנת כל התהליך. שלפעמים, אומר הרב, מתגלה נטיית, יש תקופות היסטוריות כאלה, שמתגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי, ויתר הצרכים האנושיים הכוללים. לפעמים אתה רואה שעם ישראל נותן מקום, קודם כל ברעיונותיו, ואחרי זה בפעולותיו, וממילא גם בתקציבים ממשלתו, וכו' לזה הדרך. לפעמים מתגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי. איך זה בא לידי ביטוי? עלייה, התיישבות, חיזוק ההתיישבות, צבא, כלכלה, זה בממד הישראלי הלאומי, בממד הכלל אנושי. פיתוח היכולות הכלל אנושיים הנמצאים בישראל, פיתוח השכל האנושי, פיתוח הכלכלה הישראלית כדי להיות במשפחת העמים, וכולי על זה הדרך. לפעמים יש תקופות היסטוריות כאלה, אולי באמת תרם הקמת המדינה והשנים, אולי עד היום, מבחינה מסוימת. איזה מין, לא הייתי אומר התמכרות והשתאבדות, אבל שימת הפוקוס הבלעדי כמעט, רק על העניין הזה. שלפעמים מתגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי ויתר הצרכים האנושיים הכוללים. אולי כאן הרב רומז אפילו לאיזשהו תהליך. בשלב הראשון זה יהיה חוזק הלאומי החומרי, בשלב השני זה יהיה הצרכים האנושיים הכוללים. כלומר, אולי, אני אומר כמשל, אולי כאן הרב רומז לעניין הזה. עד מלחמת ששת הימים, כמשל, אז הצדדים הלאומיים היו יותר תקיפים, יותר מרכזיים, והיום זה כבר יותר... הצדדים האנושיים המשותפים לנו ולאומות העולם, שזה מה שתופס את האנשים ואת החברה. וכולי, זה הדרך. עוד פעם, ולא רק בעמד של ההתמכרות ליצרים, אלא בעמד של האידאה. אנחנו צריכים להיות עם חזק כבין העמים, עם חזק בין העמים, ואחד מה... או נגיד שתי נקודות שייתנו לנו את החוזק הזה, זה שאנחנו נפתח את מעמד הסטודנטים, נצא לשביתה, נשיג תקציבים ממדינה, כדי שהשכל הישראלי יבוא לידי ביטוי, וממילא גם אחר כך הכלכלה הישראלית תהיה כלכלה יותר חזקה. לא נשווק תפוזים, אלא נשווק הייטק, נשווק חוכמה. זאת מחשבה אנושית, נכונה מאוד. אבל כשזה רק זה, זה נורא. כאילו בזה מסתיים ענייננו ותפקידנו. אז שלפעמים מתגלה נטייה לחוזק הלאומי החומרי, זה הצד הישראלי הלאומי, כלכלה, פוליטיקה, צבא וכו', התיישבות כמובן, ויתר הצרכים האנושיים הכוללים, זה הצד השני, של אותו כוח, שנובע בעיקרו אותם הכוחות, הכוח הזה הכולל, כמו שאמרנו, שני צדדים, שנובע בעיקרו מיסוד הנטייה המיוחדת ליוסף ואפרים, ולפעמים מתנערת הנטייה הרוחנית לקיומה של תורה. ויש תקופות היסטוריות כאלה ואחרות, שיש איזושהי התעוררות אדירה באומה, ליראת שמיים, לתורה, לקיום מצוות, לחזרה בתשובה. כמובן, זה לא או זה או זה, אלא זה, אנחנו חיים בתקופה, אנחנו רואים שבה שני הכוחות האלה, הם מצד אחד מאוד מחוברים על ידי שהם מחוברים באהבה, ומצד השני מאוד מחוברים על ידי שהם מתנגשים אחד עם השני. כן? כששניהם מתאגרפים, או יותר נכון, שניהם מתאבקים, אז מצד אחד הם מחובקים, מצד שני הם במלחמה. כן? זה לשני הצדדים, המאבק הזה. ולפעמים מתנערת הנטייה הרוחנית לקיומה של תורה והפרחת הצד הרוחני המיוחד לישראל, להרים קרן ביראת השם באהבתו ובאהבתה של תורה ודרכיה. אומר כאן הרב דבר מופלא. מה זה חבלי משיח? אנחנו בדרך כלל מסבירים, חבלי משיח זה כל הצרות שיש לנו ביחס לאומות העולם. קסמים בסדרות ביום העצמאות זה חבלי משיח. מלחמת לבנון השנייה זה חבלי משיח. או יש כאלה אומרים, פערים כלכליים, חברתיים, תרבותיים, בתוך החברה הישראלית, זה חבלי משיח. צרות כלכליות, צרות... בקיצור, כל מה שהמשנה בסוטה מתארת, והגמרא בפרק חלק. אומר הרב, לא, כל זה גילויים. אתה יודע מה זה חבלי משיח? חבלי משיח באמת, זה הפער בין שני המשיחים. אני ככה הסברתי לעצמי פעם, למה? אולי זה נכון, אולי לא. למה זה נקרא חבלי משיח? מה זה המושג הזה חבלי? חבל. מה התכונה של החבל? שיש לו שני צדדים. ומה התכונה של החבל, חס ושלום, שעומדים בשני קצותיו, אם אפשר לומר שתי מציאויות, שתי בריאות, יש לו בריאה, ואוחזים, כלומר, החבל הוא מחבר בין שתי הקצוות. אז בצד האחד של החבל, אומר הרב, עומד משיח בן יוסף. בצד השני של החבל, עומד משיח בן דוד. לא האדם, הופעת החיים. והם מזרימים, אמורים להזרים אנרגיה דרך החבל אחד לשני, כי זה מה שמחבר אותם. וכמו שידידיה אומר לצרינו הגדול, מה הם מנסים לעשות? לקרוא את החבל. זה נקרא חבלי משיח. חבלי משיח זה ששני המשיחים שעומדים בשני קצות החבל, לא מבינים את המקום של כל אחד, ואת המקום של השני, ואת המקום של שניהם. זה חבלי משיח. בואו נקרא את לשונו. וכשהם משמשים בערבוביה, מצרת הגלות, ומקוצר הדעות, ופיזור הכוחות, משפט קטן שתומן בחובו הרבה מאוד, צרת הגלות, איזה צרה? צרה שנובעת מדעת קטנה, ומתוך כך גם מנפש קטנה, ומתוך כך מגוף קטן. כלומר, כל תפיסת החיים היא תפיסה חלקית, חסרונית. ערבוביה, כלומר, הם הדברים מעורבבים. הם מעורבבים יכול להיות על ידי זה שהם מנותקים. הם מנסים להתנתק. אבל מעורבבים בדיוק, לא מבוררים. והיא ערב, והיא בוקר. מה התכונה של הערב? תכף לשאלות. בואו רק נגמור את החלק הזה. תכף. נגמור את השאלות. מה התכונה של הערב? התכונה של הערב, שאתה נמצא במקום חשוך בלילה, אז כל הדברים מעורבבים. כלומר, הכל קיים. יש עצים, יש תמרורים, יש מכוניות, יש הכל. רק מה? התורה, העץ נדמה לך כאדם, כמו שאמר הרמח"ל, ואדם נדמה לך כעץ. הכל מעורבב לך. לכן ערב נקרא ערב. כי המצויות מעורבבות. אתה לא רואה מהו מה היחס בין א' לב'. הדברים בערבוביה. לכן ערב נקרא ערב. לעומת זאת, בוקר נקרא בוקר כידוע. בוקר מלשון, לבקר, להבחין. מה ההבדל בין א' לב'? בבוקר, כשיש אור, יום, אתה יודע להבחין בין דברים. אז הגלות היא ואי ערב. והגאולה היא ואי בוקר. בערב הדברים מעורבבים. וכשהם משמשים בערבוביה מצרת הגלות ומקוצר הדעות ופיזור הכוחות, הכל מתחיל מקוצר הדעת בגלות, ומתוך כך פיזור הכוחות, ומתוך כך הצרות הפיזיות, הם חבלי משיח, הכוללים חבלי שני משיחים. לכן זה לא חבל משיח, חבלי משיח. אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך, אי כבטא דמשיחא. למה בפסוק זה מופיע עקבות משיחיך? שתי העקבות, עקבות לשון רבים, משיחיך לשון רבים. שתי העקבות של טרן משיחים. הגרא בספר כל התור, אמרנו את זה כבר, בפרק המרכזי שם עוסק ב-156 בחינות, קוף ונווה בחינות, של משיח בן יוסף. אחת הבחינות ששם הוא מתעכב עליה, היא העניין הזה. אשר חרפו עקבות משיחיך. כותב את הדברים. בדיוק בהקשר הזה. שחרפו עקבות משיחיך זה אותה מציאות, אותה התופעה, אותה השקפה של חוסר ההבנה איך שני המשיחים משלימים זה את זה. איך זה יונק מזה וזה משלים את זה. והנה, שואל השואל, מי שלא יודע מדוע צריך למנגל ביום העצמאות, צריך ללמוד הרבה תורה ובמכון מילים, אבל לא יכול להיות שאנחנו נסתפק במנגול ביום העצמאות. התכוונת עם עיתון. אני גם לא הבנתי. האידיאל ביום העצמאות, עם כל הכבוד לבצל אל, כלומר, למי שמסוגל לראות את האל, אפילו בצל, זה לא, האידיאל שלנו ביום העצמאות זה לא למנגל, עם כל הכבוד.
אבל מי שלא עושה את זה, למנגל, לא
יוצא איתו חבר. אבל זה היה
חבר. עוד ינופף, כן, עוד ינופף. לא, רגע, שנייה, רגע, אני חייב להיכנס בעניין הזה. מנגול ביום העצמאות זה לא אידיאל. ראינו את הרבנים ממנגלים, בסדר. אבל זה לא מתחיל ונגמר בזה. לא יכול להיות שהאופי של יום העצמאות ייגמר בזה שכמה חבר'ה נפגשים ועושים מלא אש ואוכלים איזה פיתה. זה לא יכול להיות. מה? זה ביטוי לשמחה. אוקיי, אז בוא ניקח את המנגל לאיזה סיור בארץ ישראל, לאיזשהו מפגש עם... אם יש מציאות שמרוממת אותנו ביחס לכל מה שמבטא יום העצמאות וכו'. זה לא יכול להיגמר בפיתה עם איזה שיפוד. זה הכמיהה לחזור לקורבנות. את כל הדרשות היפות האלה בוא נשאיר כשיבנה המקדש. תפסיק, תפסיק. אני לא אוהב את כל התחפושת הזאת, סליחה. תרשו לי. זו תחפושת. זו תחפושת. זו תחפושת. כולנו אוהבים, או חלקנו אוהבים לאכול איזה פיתה עם איזה בשר. באמת. אבל בחיינו, נו, מה, אנחנו אוכלים, באמת, בזה מסתכלים עם עצמאות, וזה זכר לעבודת הקורבנות במקדש. הכהנים אוכלים את הקורבן, הבעלים אוכלים חלק. ואולי זה בכלל קורבן עולה, שכולו להשם. לא אמרתי שרע, אבל זה לא יכול להיות שזה יסתכם בזה. זה לא יכול להיות שזה יסתכם בזה. זה שזה מאחד את החברה, זה שזה מגבש את האנשים, זה שזה מפגש חברתי נפלא מאוד. אבל יום העצמאות הוא צריך להיות יום של מנוף, של התעוררות, להתיישבות, לעשייה, לפעילות כלל ישראלית. כל אחד בתחום שלו. זה לא יכול להיגמר במנגל. זה לא אמיתי. בואו לא נכשיר את ה... לא רוצה להגיד שרץ, אבל בואו לא נכשיר קטנות. זה קטנות. גם בארמון של החשברוש היה את כל ההכשרים של כל החוגים על הבשר ועל היין. ולמרות זאת כמעט נתחייבו כליה. הבעיה שם לא הייתה שהבשר לא היה כשר והיין היה נסח. היה את כל ההכשרים. הבעיה הייתה שלא הבינו את החשבון שהחשברוש עשה והוציא בגדי כהן גדול וכלי המקדש ואמר אין גאולה, וכל מי שהשתתף בסעודה הזאת היה חלק מהחורבן חס ושלום של גאולתם של ישראל. זה, לכן התחייבו כליה. עצם השותפות שלכם במשתה הזה, אתם מביאים כליה על עצמכם? אז אתם מתחייבים כליה. אני לא מבין, מה זה ההבנה של הדור? מה זה המשפט הזה? אתה יודע מה, עוד 20 שנה יגידו, ההבנה של הדור זה שגיידמק מחלק 100,000 ארטיקים בחינם, בגני יהושע. אז מה, גם אני אולי לפעמים מנגן על האש, לפעמים, אז מה? אבל זה אומר שזה המהות, שזה העניין. זה יכול להתלוות, זה יכול להיות חלק, אבל זה לא הנקודה. זה לא הנקודה. הנקודה זה להמשיך את יום העצמאות. יום העצמאות, אני אומר את זה ברמה של סיסמה עכשיו. יום העצמאות זה עלייה לארץ, התיישבות ופיתוח הארץ. עכשיו, איך אתה רוצה לבטא את זה? תבטא, לך תפגוש אדם מהפלמ"ח שיחזק אותך בדברים חוצמים להבות אש. לך למוזיאון תל אביב, תסתכל על הבניין. לא יודע. תלך לצעדת חומש, תלך לצעדת לחיש, תלך לצעדת ירושלים, כמו שאמר כאן הרב אטינגר, לך לבור של דני מאחורי הבית, תלמד ההיסטוריה של הבור של דני. לא משנה איך תעשה את זה, אבל זה לא יכול שזה ייגמר ברמה של שיפוט בפית, אני אומר ברצינות. זה לא מתחיל שם וזה לא נגמר שם. טוב, תרשו לי, אני לא מקבל את כל התחפושת המזויפת הזאת. אנחנו מקדשים את החול כשהוא נשאר חול. כשהחול הוא חול, נגיד שהוא חול. כשאיזה אומן עומד על במה ורוקד מול 200,000 איש, אז אל תגיד לי זה יום העצמאות. כמו שלא תגיד שזיקוקים זה יום העצמאות.
אני רק אומר שזה יכול להיות חלק מהתפיסה של הדור הזה, שהוא קצת
אבל אנחנו לא מצדיקים את זה. אוקיי. בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים כאן, שכשאתה, זה בדיוק ההפרדה הזאת. זה בדיוק ההפרדה, שמשיח בן יוסף נתקע במנגל בגן, ומשיח, כביכול בן דוד, הולך לבית כנסת, ועושה שם בר בירב דחד יומה. ואיזה 20,000 איש, לא נורמליים, הולכים לצעדות על גבעות הארץ, בצפון ובדרום. על זה בדיוק אנחנו מדברים. אבל אני... אנחנו לא נכשיר את הדבר הזה. ואנחנו לא מזלזלים בזה שזה גיבוש חברתי, זה מחבר את הלבבות, זה יוצר שמחה, אין שמחה לבבשר ויין. נכון. זה הכנה פנימית, פנים פנימית לבית המקדש. גם נכון, בסגולה של הסגולה זה נכון. אבל זה לא יכול להסתיים בזה, כן. מצוין, תאכל טוב, מי שאמר על תאכל טוב, מצוין. היו שנים שבמכון מאיר עשו על האש באמצע הטיול, לא הסיור. על האש אמיתי, לא לקבל איזה שיפוד מהפריזר, לא יודע מאיפה. על האש אמיתי, על אמת, עם כל הציוד. בלי לזלזל במה שקיבלנו. והנה בתור עקבדא דמשיחא, בואו נתקדם אותי, אין לנו עוד הרבה זמן. והנה בתור עקבדא דמשיח בן יוסף. אם כן, יש משיח בן יוסף ויש את העקב של משיח בן יוסף. העקב זה דבר פרדוקסלי הרי. ברגע שאנחנו אומרים עקב, אם למשל אני הולך על שפת הים, לדוגמה, וכשאני הולך על שפת הים, עברתי, נגיד, כן, הלכתי 2 מטר, הלכתי כמה צעדים, הגעתי עכשיו, אני קדימה 2 מטר. מה רואים ב2 מטר שנשארו מאחוריי? עקב. כלומר, העקב זה אחרי שהלכתי, זה לא לפני. נכון? בדרך כלל מה מקובל להסביר? שעקבדא דמשיחא זה לפני, יש עקב, או לפני שהמשיח מגיע. כן, אבל זה לא מסתדר עם פשט הדברים. עקב בדרך כלל, זה אחרי שהלכת, נשארו עקבות. נכון? תשובה. זה בדיוק הנקודה. שמשיח בן יוסף נמצא, והוא כבר הולך. וזה לא רק אדם, זה תרבות, זה תקופה, זה תופעות, זה הופעות היסטוריות של עם ישראל כעם. אלא מה? הוא משאיר עקבות, ואנחנו לא מזהים את המשיחיות שיש בו. זה לא שיש עקבות, אז עוד מעט יגיע המשיח. המשיח כבר הלך, אתה עכשיו אחריו חביבי, אתה לא לפניו. זה בדיוק ההפך. אלא מה? זה יוסף. זה נסתר. זה מתחבא בכלכלה במצרים. זה בבית האסורים. עקב, בדרך כלל מסבירים שעקב זה לפני. אבל זה לא נכון עובדתית. טכנית זה לא נכון. אתה משאיר עקבות לפני שאתה הולך או אחרי שאתה הולך? אחרי שאתה הולך, נו, אז מה זה עקבדא דמשיחא? לא, אנחנו בדור שהמשיח כבר פה. משיח בן יוסף נמצא. אלא מה? הוא מתגלה בשלבים הראשונים בצורה כזאת שרק עקבות. הוא כבר נעלם, הוא כבר התקדם הלאה.
זה לא הכוונה שעקב זה החלק הנמוך.
זה גם פשט, אני לא אומר שלא. הפשט הפשוט הוא שעקב זה החלק הנמוך יותר, עד שיופיע החלל הבטן והחזה, ואז יופיע הראש. זה הפשט. אבל למה זה נקרא עקב? סוף סוף הרי עקב. זה אחרי שהמשיח הלך, אחרי שהאדם הלך, נשארו עקבות. כלומר, אנחנו חיים בתקופה, זה לא שאנחנו חיים בתקופה שעוד מעט יבוא. הוא כבר פה, הוא כבר פועל, הוא כבר מופיע. אלא מה? זה בצורה, כמו שאתה אומר בצדק, זה בצורה של עקב. זה גם הפשט, אולי בעיקר הפשט של עקבדא דמשיחא. עקבדא דמשיחא זה לא, זה הצד הנמוך של החיים. זה לא רק זה. אלא הוא כבר מופיע, הוא כבר השאיר עקבות, הוא כבר פה. עכשיו בוא נצטרף, בוא נחשוף, בוא נגלה. בוא נפעל עם אל, וכו'. והנה בתור עקבדא דמשיחא בן יוסף, נתגלה חיזיון הציונות בדורנו. שימו לב, איך הרב ככה מרים אותנו הרבה קומות. זה לא אדם, זה לא פלוני אלמוני. חיזיון הציונות בדורנו נקרא משיח בן יוסף. אלא מה? שהיות וקשה לראות את המשיח, נקרא לזה באופן כללי, תיקון העולם שצומח מזה, תיקון העולם הפנימי האלוקי שצומח מזה, אז כרגע זה מתגלה בעקבות. בעקבות ברמה הנמוכה ובעקבות ברמה שכבר האדם שהלך פה כבר לא נמצא. זה נסתר, זה סמוי מן העין. אז חזון הציונות בדורנו, חיזיון הציונות בדורנו, הוא העקבות של משיח בן יוסף. לא מדובר על אדם, מדובר על הופעת חיים. הנוטה לצד הכללי ביותר, לצד הכללי, כלומר, לצד הכלל ישראלי, הלאומי, וגם לצד הכללי, הכוונה לצד האנושי, המשותף לנו ולאומות העולם. ומצד חסרון הכשרתו, והיות ומשיח בן יוסף לא יודע, במרכאות, מאיפה הוא יונק, מאיפה הוא מתחיל, מהי נקודת המוצא שלו, אין הכוחות מתאחדים, יש מאבקים, אין הכוחות מתאחדים להשכיל מעבר מזה מצד אחד, איך שההכשר הכללי לישראל, כלומר כל ההכנות שמשיח בן יוסף מכין בין ברמה הישראלית בין ברמה הכלל אנושית, אינו כי עם בסיס ליסודו המיוחד, שנמצא כבר ביוסף, והתגלה באופן גלוי וברור בדוד, ביהודה. ועל כן, צריך שתהיה ההנהגה. ההנהגה זה לא רק ההנהגה הפוליטיקאים. זה כל אחד הוא מנהיג בהקשר הזה. אבל קל וחומר ההנהגה. הרי את המאמר הזה, את ספר אורות, המאמר הזה כתב הרב למנהיגות. צריך שתהיה ההנהגה מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת, שתדע מכוח מה היא פועלת. שתילחם ותדע על מה היא לוחמת. שתחגוג את יום העצמאות ותדע על מה היא חוגגת. היא מחוגגת על המחזיר שנתו לציון, אז היא חוגגת. אלא שכדי שהשכינה תהיה, תופיע בצורה מלאה, בקומה שלמה, אז מופיע קודם כל הצד החומרי. לכן, על כן ראוי לנו, אנחנו צריכים לעצור, ראוי לנו לשים אליו להשתדל לנטיית ההתאחדות של עץ יוסף ועץ יהודה. לשמוח בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומריים המפעמים בכלל האומה, ברוך השם, חוזק ואומץ, ולדעת שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל. זה ההתחלה, זאת ההכנה, זאת הבריאה הראשונה כדי ליצור קומה שלמה. גוף בריא ונשמה גדולה צריכן גוף גדול. כי אם הכשר הגון כשיגודל על פי דרכו. טוב, אז מחר בעזרת השם מה שאנחנו נעשה, אנחנו אוטוטו מסיימים את המספד בירושלים, ונשלים כמה השלמות מהספר, אולי גם מעוד כמה מקומות, לסוגיה הזאת של שני המשיכים, של הצד הלאומי והצד הרוחני. וזה בעצם אנחנו... אפשר לומר, תוחמים באיזושהי מידה את, את שלבי הגאולה, את שני השלבים המרכזיים, הצד הלאומי והצד הרוחני. טוב, אז מחר פה בחמש ורבע, בעזרת השם. מה? ברבע, כדי שנספיק, אני רוצה להתקדם.